שלום לכולם, אנחנו עם פרק חדש בפודקאסט של אלופים ואלופות. בכל פרק נארח כאן אלופים ואלופות מעולם הספורט, הבריאות והכושר, שיספרו לנו על הדרך מעוררת ההשראה שלהם, גם בתקופה לא פשוטה שכזאת. היום אנחנו מארחים את אלופי ישראל וחבר נבחרת ישראל בסקייטבורד, ים בחר, ואת הספורטאי הפרלימפי בענף החתירה, אחיה קליין. מה קורה חברים?
פודקאסט של אלופים ואלופות, בשיתוף תלמה.
קודם כל, אנחנו הפעם מצלמים קצת אחרת משאר הפרקים שלנו בפודקאסט, ואנחנו לא סתם בשיחת זום, אתם גרים בחול, כל אחד רוצה לספר לנו מאיפה הוא בא, נתחיל איתך ים.
אני בגדול, אני גדלתי בגבעתיים, ולפני משהו כמו 3 או 4 חודשים עברתי לסן דיאגו.
ממש טרי.
האמת ממש בשביל אוקטובר. הייתי בתחרות ברומא, כבר היה מתוכנן המעבר שלי. הייתי באליפות העולם ברומא, וממש בשדה, בעלייה לטיסה לפה, קיבלתי הודעה ראשונה מאמא שלי שמשהו קורה בארץ. ביי פאר, זה היה 15 שעות הכי מלחיצות ומפחידות שהיו לי בחיים, כי גם לא באמת יכולתי לדבר עם אף אחד, הייתי על מטוס.
הרגע הכי שמח שהיה אמור להיות, והתקלות חדשות, זה הפך להיות משהו שמלווה גם בתחושות קשות ומרחק, אני מניח.
חד משמעית, זה היה החודש הראשון, זה היה חודש מאוד 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 קשה. אני בן 21, גר בחול, לבד.
אחיה, מה איתך? איפה אתה גר?
אז אני גר היום בקנדה, בטורונטו. האמת שאני עברתי עם המשפחה לפני בערך 5 חודשים. האמת הייתי גם באיטליה, במחנה אימונים לקראת, אני חושב זה היה אליפות אירופה. וקיבלתי פתאום טלפון מאשתי שאבא שלה עבר איזשהו תאונה בטורונטו והוא נפצע בעצם קשה, אז היינו צריכים לעבור ביחד עם, יש לנו 2 ילדים, היינו צריכים לעבור בעצם לתמוך בו, להיות ביחד איתו. הוא באמת נהיה משותק מאז, ואנחנו ככה מסביבו, ואותי האמת גם המלחמה האחרונה, 7 באוקטובר, דווקא תופס אותי שהייתי אמור לטוס בחזרה לישראל.
בתאריך
כי
הזה.
במהלך התקופה, כן, במהלך התקופה שהייתי פה, הכלב נחייה שלי נפטר, והייתי אמור לטוס לישראל לקבל כלב נחייה חדש. ובשביל אוקטובר היה לי כרטיס טיסה לישראל, אני קם בבוקר, מזוודות כבר ליד הדלת, ואני קם וכאילו כל הטלפון מוצף בהודעות ודיווחים, וכמובן שהטיסות התבטלו והכל, ו בדיוק מה שיה מדבר עליו, גם להיות, אמנם, ואני מדבר בתור נכה צהל, נפצעתי במנהרות, אולי אני ארחיב על זה עוד בהמשך, אבל בתור מישהו שהיה במלחמה, שיודע מה זה, והחברים שלו גם נמצאים שם, אז אני מבין לגמרי את התחושה של כל בוקר באמת לפתוח את הטלפון ולקבל את כל העדכונים של בדיוק מה קרה, האם יפטרו, ולפעמים אתה גם אתה מקבל הודעות שחברים מהיחידה שנהרגו, וזה לא פשוט בכלל.
בכמה שבועות הראשונים ממש היו לי תחושות אשמה, של בעצם אני נמצא פה במקום הכי שקט והכי רגוע שיש, ובעצם החברים הכי טובים שלי, כמו אחים שלי מהבית ספר, נלחמים ומסכנים את החיים שלהם כל יום. וזה היה לי משהו שהוא מאוד מאוד קשה להתמודד איתו בהתחלה. לאט לאט גם זה נרגע קצת, כי אני באמת, אני פה לא כדי לחיות את כל החיים שלי, אני פה כדי להתאמן ולהגיע הכי מוכן לאולימפיאדה, וזה מה שיש.
אחיה, גם לים בהמשך, אתם מצליחים לעשות ספורט בתקופה הזאת?
אני יכול להגיד על עצמי ש הספורט, אם הוא היה פעם, בעצם הספורט התחיל אצלי בכלל רק אחרי שנפצעתי בצבא, התחיל אצלי כאיזשהו יותר בפן השיקומי, ועם הזמן נהיה לתחרותי, ובאמת גם הגעתי לטוקיו, לאולימפיאדה, וזה היה דרך מדהימה. והוא היה כל הזמן משהו מאוד משמעותי מהחיים שלי. ואני אגיד שבתקופה האחרונה, כאילו, גם הייתי בארץ במילואים לכמה שבועות, וגם חזרתי לפה, וזה ירד, זה ירד, מה שנקרא, בשפה הצבאית, זה ירד קצת למדרון אחורי. זאת אומרת, אני כן קצת פחות עושה ספורט, אני כן, זה חלק מהשגרת חיים שלך כספורטאי, אז אתה עושה את זה בכל מקרה, דבר ראשון, בשביל לקבל את ה... להתאפס ברמה היומית, אז זה עוזר, אפילו זה לא אימונים עצימים כמו שהייתי עושה פעם, ואולי זה קצת שונה, אבל מאוד מאוד קשה, כי הראש עסוק בכל כך הרבה דברים אחרים, שזה... אף פעם לא היה לי כל כך מאתגר לעשות ספורט כמו שזה היה בתקופה האחרונה.
אני חושב שהסקייטבורד זה ממש כמו אוויר לנשימה שלי, וזה, כמו שאחי אמר, זה מאוד מאפס אותי. אז מאוד חשוב לי להמשיך להתאמן ולהמשיך בעצם בשגרת חיים שלי, כי זה בעצם מה שמנקה לי את הראש. ובתקופה כזאת אני חושב שזה מאוד חשוב לנקות את הראש ולהיות עם מה שנקרא clear peace of mind, כי אין מה לעשות, זה המצב שאנחנו נמצאים בו.
בפרספקטיבה גם של ספורט, כאילו אני חושב שזה פעמיים, כי גם זה עוזר לך כבן אדם, ובסוף צריך לזכור שאנחנו מתאמנים ביום יום בשביל לבוא ולייצג את ישראל ברמות או בזירה הבינלאומית, ובסוף זה שאני או ים או כל ספורטאי אולימפי או פרלימפי, או גם דברים שהם לאו דווקא אולימפי, באליפות עולם כזו או אחרת, בסוף שיש עוד ספורטאי ישראלי, בכל ענף שהוא מייצג את ישראל, ולמרות הקושי שיש בארץ ולמרות המלחמה, אנחנו נעמדים שם עם מדים, עם חולצה ועם סמל, זה גם משדר את החוזק שלנו כעם. זה ברור שיש מלחמה, ואם לא ננצח במלחמה, המצב שלנו יהיה הרבה יותר גרוע, אבל גם אני חושב שבסוף הטרור הוא בא להפחיד אותנו ובא לייצר אצלנו את התחושת פחד הזאת. וכשאנחנו כספורטאים יודעים לייצג את המדינה בעוד נדבך מסוים, אני חושב שזה מוסיף המון גם לזהות שלנו וגם לאיך שהמדינה מצטיירת בעולם לסוף.
אני נשבע שזה עשה לי צמרמורת שאמרת. בגלל שאתם באמת גרים בחול, יצא לכם לחוות מקרים שהם אנטישמים, אנטי ישראלים ברחוב, או התקהלויות שראיתם נגד ישראל?
מי מתחיל?
ים.
יצא לי לחוות מקרים כאלה ואחרים, אפילו לפני תחילת המלחמה, בכמה שנים האחרונות כבר יצא לי, ובאמת מתחילת המלחמה אני יכול להגיד שגם יצא המון אנשים שהכרתי לקחו צעד אחורה או לא הביעו את דעתם, ולמרות שאני יודע מה הם מאמינים, ובאמת הם יודעים, לא רחוק מהבית שלי כל באמת כמה פעמים בשבוע הפגנה של בעצם פרי פלסטיין וכל הדברים האלה שמדברים עליהם. אבל לעומת זאת יש פה קהילה מדהימה של יהודים בכל אזור סן דיאגו, שגם הם עושים הפגנות, ובאמת כמו שאחיה אמר, לייצג ולהראות את הדגל ולהראות שאנחנו חזקים, אני חושב שזה אחד מהחובות שלי. ובנוסף לזה גם הסברה כמה שאפשר, כל מקום שאני הולך אליו ובן אדם שואל אותי על הנושא, ישר לספר וישר להסביר ולעשות את זה בצורה הכי נכונה והכי טובה ונעימה שאפשר, למרות שזה לא נעים בכלל.
שמעתי פה על הרבה מקרי אנטישמיות שהיו בעיר, וכמובן שיש מפגני תמיכה של בפלסטינאים, בחמאס, יש המון מפגנים. דווקא הייתי פה בהפגנות תמיכה בישראל, ויש אוכלוסייה מאוד מאוד רחבה שהיא בכלל לא קשורה לישראל, אבל אתה יודע, כל מיני אנשים איראנים, הרבה קהילה איראנית מאוד מאוד חזקה פה, שדווקא באה למפגני תמיכה בעד ישראל, שזה היה, זה היה מדהים בעיניי. ואני חושב שזה מדהים, כי אני, בסוף החוט המקשר בינינו פה בסוף הוא, אני חושב כאילו, או לפחות הבסיס פה הוא הספורט, ואני במהלך הקיץ התאמנתי פה במועדון סתירות מקומי שנמצא פה על בטורונטו, ודף שהתחילו אחרי השביעי באוקטובר, דווקא קיבלתי הודעות מאנשים שהתאמנתי איתם, שחוץ מזה שנפגש איתם במשך חודש בשעה 5 בבוקר, לא היה לי איזשהו שיחות עמוקות איתם, אלא פשוט ישבנו באותה סירה וחתרנו, ודווקא לקבל מהם הודעות שכאילו באמת אין לי יותר מדי קשר איתם, אבל דווקא לקבל מהם הודעות של אנחנו תומכים בישראל ואתם חייבים להגן על עצמכם ודברים כאלה, זה דווקא הראה, זה חימם את הלב, זה לראות שכאילו בסוף זה מסביר כאילו את השליחות שאתה כספורטאי, שאתה בא עם אולי איזשהו מדהים של נבחרת ישראל שאתה מתאמן בבוקר, כי זה האוברול חתירה שיש לי, אבל אתה פשוט מזדהה, אתה פשוט נהיה, תרצה או לא תרצה, אתה נהיה שגריר של, שמייצג את המדינה בכל רמה שהיא, ופשוט זה, לראות את האימפקט שזה נותן, זה היה מדהים.
אכנס להכיר אתכם יותר לעומק, אז למי שבאמת איכשהו לא נחשף אליכם, איך הגעתם לספורט שאתם עוסקים בו? אחיה, נתחיל איתך.
אני הגעתי לגמרי במקרה, גדלתי בקיבוץ כפר עציון, בגוש עציון, לא, אף פעם לא היה לי שום קשר לספורט יותר מדי, ובאמת התגייסתי לצבא, הייתי שירתי בסוף כקצין, מפקד צוות ביחידת יהלום, אחרי מסלול מאוד ארוך, ונפצעתי ב-2013 עוד לפני צוק איתן, בעצם פעילות שיצאתי עם הצוות שלי להשמיד מנהרה, נפצעתי ממטען שבעצם התפוצץ, פגע בעצם ברוב פלא גוף עליון שלי בפנים, לרוב בפלא גוף עליון, השאיר אותי בעצם, אני מוגדר היום כשריד ראייה, בעצם אני, הראייה שלי היא לא פונקציונלית, זאת אומרת היא לא תפקודית, ואני נעזר בכלב נחייה, ובעצם הספורט, מה זה?
זה לקות מלאה, כאילו מה זאת אומרת, איך זה בא לידי ביטוי למי שלא מבין במונחים האלו?
זאת אומרת שאני הולך ברחוב, אני צריך לעזר או במקל או בכלב נחייה, שזה רוב בעצם, אני נעזר, הוא ממש יושבת פה מתחתיי, לא רואים אותה בתמונה, אבל אני בעצם מסתובב איתה ברחוב בשביל שהיא תנחה אותי, בשביל שאני לא אתקל במכשולים. זאת אומרת, אני יכול להבדיל בין אור לחושך, בין, אני לא יכול לזהות פרצופים, ואני לא, אני אראה תזוזה של היד, אבל אני לא יכול, אין לי חדות ראייה בכלל, אני לא יכול להגיד כמה אצבעות או דברים כאלה, והכל כמובן מ-10-20 סנטימטר קרוב. זה פחות או יותר, זאת אומרת, במגבלת הראייה יש כמה דברים. אני חושב שזה פשוט שרידי ראייה, יש כל מיני רמות. אני חושב שהראייה אצלי, אני מגדיר אותה כראייה שהיא לא ממש תפקודית, זאת אומרת, אני לא יכול עכשיו לצאת ולסתוב ברחוב לבד, כי אני אתקל במכשולים, בין אם זה עמודי חשמל או מכשולים, פחי זבל שיש על המדרכה, זאת אומרת, אני לא אצליח לזהות אותם ואני אתקל בהם. זאת אומרת, בטלפון לדוגמה אני משתמש בכל מיני אמצעי נגישות, אם זה משהו שמקריא את המסך או דברים כאלה. אז אני התחלתי בעצם להתעסק בספורט כמשהו שיקומי לחלוטין, ולאט לאט זה התחיל להתגלגל מלרוץ ביחד עם מישהו שאני מחובר איתו ביחד עם רצועה בידיים, או לרכב על אופני טנדם, שזה אופניים זוגיות, ושחייה, זה התחבר לי ביחד לעשות טריאטלון, ומאוד נהניתי מהספורט, ואמרתי וואלה, אני נפצעתי מאוד קשה, זאת אומרת חטפתי טראומה מאוד גדולה, אבל אולי יש לי פוטנציאל לבוא לידי ביטוי בדברים אחרים, מאוד מאוד נהניתי בעיקר מהחוזק המנטלי שאתה צריך, וכמובן גם הכושר הגופני שאתה צריך, אבל בעיקר מאוד נהניתי מהאתגר המנטלי שיש בספורט, וככה לאט לאט זה התפתח, עשיתי המון תחרויות ספרינט, ומרחק ספרינט ואולימפי, אפילו עשיתי פעמיים חצי איש ברזל, וזה היה חוויות מדהימות בעיניי, וזהו, ב-2015 השתחררתי מהצבא, ובעצם התחלתי לימודים, וגם נחשפתי, בעצם חשבתי על החלום הבא, שזה היה בעצם להגיע לאולימפיאדה. אני בחיים לא ידעתי בכלל מה זה אולימפיאדה, כאילו זה בכלל לא היה איזשהו משהו אצלי בתור ילד, אז בעצם להגיע למשחקים הפרלימפיים, הדרך שאמרו לי שתהיה הכי טובה, הכירו לי בעצם את ענף החתירה. הניסיון הראשון שלי בענף היה באמת בניסיון להגיע לאולימפיאדת ריו, היינו 3 שניות מלהשיג את הקריטריון, שזה היה תחושת אכזבה מטורפת מצד אחד, מצד שני זה גם בנה אצלי את התיאבון להמשיך קדימה עד לטוקיו, ואז במקביל ללימודים, תואר ראשון ותואר שני, המשכתי, ובעצם עשינו את הקריטריון ב-2019 לטוקיו. כמובן שהיה עוד מכשול גדול בדרך שקראו לו קורונה, שדחה את האולימפיאדה בשנה, אבל בכל זאת להגיע ב-2021 לאולימפיאדה, להציג את ישראל, להגיע מקום שישי בעולם, היה מספק מאוד. ובאמת בקיץ האחרון ניסיתי לעשות עוד שוב פעם את הקריטריון לפריז. כרגע אנחנו לא הצלחנו לעשות את הקריטריון, היינו צריכים להגיע בחמישה הראשונים והגענו מקום שמיני. ויש לנו תחרות last chance, בעצם last chance qualification במאי השנה. כרגע יש איזושהי בעיה בסירה, כי חסר לנו בעצם חותרת שתחתור איתנו. אז אם אתם מכירים מישהי עם איזושהי מגבלה שרוצה לבוא ולנסות לחתור או משהו כזה, אני אשמח לדעת.
ים, אתה הגעת לתוך הספורט, לתוך רכיבה, על סקייט, רכיבה, גלישה, איך זה נקרא?
מה סקייט?
רכיבה, אוקיי. אז איך הגעת לשם?
קודם כל, אחיה, רציתי להגיד שהסיפור שלך מדהים. זה דבר ראשון. רק לשים את זה על השולחן.
תודה.
אני בעצם בגיל 4 קיבלתי מתנה ליום הולדת שלי מדוד שלי לירון, אח של אמא שלי. הוא היה נוסע על סקייטבורד בזמנו כתחביב, וקנה לי סקייטבורד ליום הולדת בגיל 4, ומה שנקרא, זה ממש תפס אותי ולא שחרר אותי מאז. הייתי בנוסף לזה משחק כדורגל עד גיל 13 בערך, ובנוסף לזה הייתי גם גולש גלים בצורה מקצועית, הייתי מתחרה באליפויות ישראל גם בגלישה עד גיל 14 או 15.
אני לא מתפלא עם שם כזה.
השם מחייב.
אני בא ממשפחה שכולם גולשים, אבא שלי ממש חינך את כולנו בחינוך של הלואה וייבס כזה, של כולם בשלווה. ובנוסף לזה אחים של אבא שלי ובני דודים שלי, כולם היינו, גדלנו בעצם לגלוש ביחד. ובגיל 16 בערך קיבלתי החלטה ממש, בגיל 13 עזבתי את הכדורגל, ואז בגיל 16 החלטתי גם לרדת טיפה מהגלישה, ופשוט לנסות לקחת את הסקייטבורד הכי רחוק שיש. בגיל 15 כבר לטוס לבד פעם ראשונה לתחרות, ואז משם המשכתי, ובאמת הצלחתי להתקדם ולהגיע למקום שאני נמצא בו עכשיו.
טוב, זה יכול להסתכם במתנה ליום הולדת, ותראה לאן זה הגיע.
כן, לגמרי.
אליפות בשיתוף תלמה.
אמרת בעבר ברעיון, אצלנו אגב, שהסקייטבורד הציל לך את החיים. תסביר.
בגיל 18, בעצם כל החיים, מאז שאני זוכר את עצמי, התמודדתי עם בעיות מנטליות, נפשיות, איך שאתה רוצה לקרוא לזה.
במה זה בא לידי ביטוי, אם אפשר לשאול כמובן?
המון 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 התקפי חרדה, פיריודס של דיכאון ותקופות של דיכאון וכאלה במהלך החיים שלי. בעצם זה שם אותי מול המון אתגרים במהלך החיים, במהלך הבית ספר, באמת כל תקופת בעצם שאתה מתבגר והופך מנער לגבר. ובגיל 18 היה לי ניסיון התאבדות. זה היה תקופה מאוד מאוד קשה בחיים שלי, והדבר היחיד שעשיתי בתקופה הזאת זה סקייטבורד. לא עשיתי שום דבר אחר חוץ מניסוע על סקייטבורד.
מה הנקודת המפני שהבנת שזה מה שמציל אותך, שזה מה ששומר אותך איתנו, מה שנקרא.
מה שסקייטבורד נותן לי זה, כמו שאמרתי מקודם, זה שקט נפשי, כי אתה באמת צריך להתפקס על משהו אחד, כי אם אתה לא מתפקס אתה פשוט תיפול. אתה יודע, לעשות את זה באחת התקופות הכי קשות בחיים שלי, לעשות את זה ברמת ה-6-7 שעות ביום, זה...
לך למה לקום בבוקר או צהריים או ערב או
זה
הזמן שלך.
לקום בבוקר ולנקות את הראש מהתקופה שאתה עובר. וזה נתן לי כמה שסקייטבורד יכול לשגע אותי, ואני בטוח שכל ספורט יכול לשגע כל ספורטאי. כמה שזה יכול לשגע אותי שאני לא מצליח משהו ולעצבן אותי ולכעוס. בסופו של דבר זה היה התרופה שלי להכל.
הרבה אנשים מסתכלים על, אתה יודע, על, יש לנו את אתוס הגבורה בחברה הישראלית, הוא גיבור, הוא נפצע בצבא והוא המשיך, ואני, אתה יודע, בהרצאות אני מעביר את הנקודה הזאת, ופה זה מדהים, כי זו דוגמה פשוט חיה ככה, לסיפור הזה, שאתה לא צריך לעבור, כאילו, זה לא משנה מה אתה עובר בחיים, כולנו מתמודדים עם קשיים, והגבורה האמיתית היא הדרך שבה אנחנו מתמודדים. זה שנפצעת בצבא לא הופך אותך להיות גיבור. זה מאוד קל לנו להגיד גיבורים, נכי צה"ל, אבל אני לא מרגיש, אני יכול לדבר על עצמי, אני לא מרגיש שזה שנפצעתי הפך אותי לגיבור, ואני גם עד היום לא מרגיש איזשהו גיבור. פשוט מרגיש שבחרתי לעסוק בחיים, ובחרתי לעסוק במשהו שייתן לי את המשמעות. ומה שהיה מספר בו זה מדהים, עם כל ההתמודדות שלו ועם הקשיים, ואני, אתה יודע, רק יכול לדמיין כמה קושי, אבל הדרך שהוא מצא את הספורט שתועיל לו בחיים, אני ממש מרגיש שזה אותו סיפור, גם מה שעזר לי בחיים, אחרי שנפצעתי, איך הספורט עזר לי בעצם להרים את עצמי מהפציעה, ובעצם עזר לי להתקדם בהרבה הרבה דברים אחרים, אתה יודע, כי בסוף הספורט זה המון המון התמודדות יומיומית, עם קושי, עם אימון, סיזיפיות, זה בסוף, זה שיעור לחיים בסוף.
לא, אני חושב
לגבי ה...
אני חושב שזה גם נקודה שתפת ביניכם, שכל אחד מכם יכל לשקוע ב... בעצבות ובמה שקורה לו ולוותר, ואתם שניכם בחרתם להיאחז באיזשהו משהו שנתן לכם מוטיבציה, וזה מעורר השראה.
זה מדהים, אני כאילו, זה מדהים, וזה פשוט הדוגמה הכי טובה לזה, שאתה לא צריך איזשהו משהו גרנדיוזי בחיים, זה לא צריך איזשהו זה, זה בסוף מראה שלכל אחד יש בעיות, כל אחד יש לו קשיים וצריך להתמודד. ואני מאמין באמת מבפנים שכל בן אדם גם יכול למצוא את הדבר הקטן שיראה לו את ה... אני אהיה מאוד מטאפורי רגע, אבל את האור הזה בקצה המנהרה, שבאמת יכול שנייה לעזור לו להרים טיפה את הראש מעל המים, ובאמת לראות איך הוא כן מצליח להתקדם קדימה.
אני אשאל אותך עוד שאלה, אחיה. מה ההבדל, כמה שונה ענף החתירה הפרלימפי מענף חתירה שהוא אולימפי אבל לא פרלימפי?
אז השוני זה מחולק לכמה רמות של נכות בתוך הענף, אבל מה שאני מתחרה בו היום, השוני היחיד שקיים זה שבפרלימפי זה פשוט טירה שהיא מעורבת, שהיא מורכבת גם מגברים וגם מנשים. חוץ מזה, המרחק הוא אותו מרחק, ואנחנו מתחרים למרחק של 2 קילומטר, והסירה היא אותו סירה, והמשוטים אותם משוטים, והתנועה להם אותה תנועה. בשתי קטגוריות של הנקודות היותר מורכבות, אז זה טיפה שונה, והתנועה היא לא תנועה מלאה, אבל המרחק הוא אותו מרחק. ואגב, משהו שהוא אחד המדהימים בענף הזה של החתירה, שכל התחרויות של אליפויות אירופה, סבבי גביע ואפילו אליפויות עולם, זה בעצם אותו איבנט, אתה מגיע לאותו אירוע, ויכול להיות לך סירת חתירה של שמינייה של גברים או נשים, לא משנה מה, שזזה במהירות פי שתיים יותר, לא פי שתיים, אבל יותר מהר ממך, ואתה חותר במסלול, אתה לא מתחרה באותו מקצה כמובן, כן? כי כל אחד מתחרה בקטגוריה שלו, אבל זה באותו וניו, באותו אתר חתירה, ומשתמשים באותם מסלולים, וזה יכול להיות מקצה אחרי מקצה, וזה משהו שמאוד מיוחד בענף הזה, חלק מהמיוחדות שלו לחלוטין.
נשמע מיוחד ומעניין לגמרי. ים, אתה מדורג בין ה-20 הסקייטרים המדוברים בתחום, אני טועה?
בתחילת השנה הייתי מדורג בין ה-20, ואחרי התחרות ברומא טיפה ירדתי למטה, אבל המטרה היא עד סוף השנה להיות ב-15 הראשונים.
טוב, אבל בכללי, עצם זה שאתה בכלל ברשימת הדירוג הזאת, זה מרגיש לפעמים טייטל שהוא מחייב מדי?
בתחילת הקריירה, אני אגיד, היה לי קצת יותר קשה להתמודד עם בעצם כמו שאמרת, עם המחויבות או עם הלחץ באמת כל ה... זה סוג של הרגשה שאתה מחזיק את העולם על הכתפיים שלך, ממש.
אזכיר שוב
יש לי, קעקוע, יש לי קעקוע של זה, האמת.
וואי, מטורף.
כן.
עם הרבה סגל על הדבר הזה?
זה קשור לזה.
אני אמרתי מקודם תוך כדי שהצגת את הקעקוע, שאתה אלוף ישראל ולא פעם אחת, אז זה גם משהו שאני מניח שאוסיף גם לתוך התחושה הזאת.
כן, יש, תמיד יש תחושה של ציפייה ממך, זה משהו שהוא מאוד, מאוד מלחיץ לפעמים ואפילו קצת מפחיד, אבל אני יכול להגיד לך שעם השנים ועם בעצם החוויות שצברתי ועם כל התחרויות והמקומות שהגעתי אליהם, אני בסופו של דבר הבנתי, כמו שאמרתי מקודם, אני עושה את זה בשביל עצמי. ברור שאני עושה את זה כדי לייצג את ישראל וכדי, אתה יודע, להוכיח לכולם שבמיוחד בתקופה כזאת שאנחנו חזקים וששום דבר לא יכול לעצור אותנו, אבל אני בסופו של דבר עושה את זה גם בשביל עצמי ובשביל השקט הנפשי של עצמי וכדי להוכיח לעצמי שאני יכול.
שזה הכי חשוב, שכשאתה לא עושה את זה בגלל משהו, כאילו מישהו אחר או משהו אחר, קודם כל אתה בתוך הדבר הזה.
זה בשביל עצמי, לא בשביל אף אחד.
שם זה מתחיל, זה נקודת ההתחלה של כולנו, אני חושב. זה חייב להיות קודם כל בשביל עצמך ומשם, כי אם אתה לא, אתה יודע, בסוף, אני חושב, ים יכול כאילו להגיד גם את דעתו, ואני חושב שבסופו של דבר, כל יום שאתה קם בבוקר, זה קודם כל אתה מתמודד מול עצמך. זו ההתמודדות הראשונה שיש לך ביום, ובסוף זה חייב להיות בשביל עצמך קודם כל.
למרות שתחרות מוציאה ממך המון המון דברים ש... לפחות ממני, תחרות מוציאה ממני דברים שלא הכרתי, וצורות של ים שלא הכרתי לפני.
באו לרע.
סליחה?
באו לרע.
גם וגם, אני אענה בשביל...
גם וגם. אבל...
עכשיו נכנס את כל הדבר הזה, באמת עניין האולימפיאדה, זאת אומרת, הסקייטבורד נכנס פעם ראשונה לאולימפיאדה, נכון? ואתה מתכוון להתחרות שם ולייצג את ישראל. איך בכלל הגבת כששמעת שהענף שלך, שאתה מתאמן ומתמחה בו כל החיים, נכנס לתוך התחרות הספורטיבית הרשמית של העולם?
אני זוכר שלי ולאבא שלי בזמנו הייתה שיחה די מצחיקה על זה. הוא מאוד התלהב מהרעיון, אני לא ידעתי כל כך איך לאכול אותו. זה היה ממש... זה היה ב-2017, אני חושב. סביבות 2017. ממש קיבלנו את ההודעה הראשונה שסקייטבורד הולך להיות בטוקיו, ואני... גם לא הייתי עדיין ברמה שהייתי יכול להרשות לעצמי לנסות להיכנס לאולימפיאדה, וגם לא הייתי סגור על זה עם עצמי ב-100% שזה מה שאני רוצה לעשות. והתחלתי יותר להתחרות ויותר להיכנס לזה, ואז לפני טוקיו באמת זה לא היה כל כך רלוונטי, אבל אני נסעתי לתחרות אחת לפני טוקיו שהיא הייתה באמת qualification לטוקיו. כמובן שבתחרות אחת בענף שלי לפחות אי אפשר לעשות קוליפיקיישן, זה ממש כמו, זה מזכיר מאוד ליגה, כל תחרות מקבלים ניקוד וטופ 22 נכנסים, בעצם טופ 20, אבל...
מה מודדים בעצם? ביצועים? איך זה עובד?
כן, לכל, בענף שאני נמצא בו בסקייטבורד יש לנו שני קטגוריות, שזה סטריט ופארק. סטריט זה סקייט פארק עם אלמנטים של רחוב בעצם.
שאנחנו מכירים מהמתקנים הזה שיש בכל עיר כזה? רק יותר...
משהו כזה. יש מדרגות, מעקות, ספסלים, רמפות שהן עם פחות שיפוע, ויש פארק שזה בעצם שילוב של סטריט סקייטינג וורט סקייטינג, שזה האף פייפ. זה באמת בריכה מאוד מאוד גדולה, עם הרבה אלמנטים בתוכה, שזה מה שאני עושה.
בכללית זה ספורט מאוד מוכן, אני חייב להגיד, עם כל התיאורים שנדעת.
כן.
היו פציעות, אתה אומר.
היו פציעות, הרבה.
איך אתה מתאמן? או שכל דבר לוקח באמת...
מה, אני נופל על בטון ביום יום שלי. זה העבודה שלי, ליפול על בטון.
האמת שזה אחלה. תציג את זה ככה. תודה לשניכם, אני אתחיל אבל עם תשובה של אחיה. איזה הישג שלכם אתם הכי זוכרים?
אני, ההישג הכי גבוה היה בעצם החצי גמר באולימפיאדה, שממש היינו כל הדרך ראש בראש עם סתירה מאוקראינה, ובעצם רק הטופ 2 בעצם עלו לגמר, וממש הצלחנו לשבור אותם ב-200, אולי לא זוכר כמה מטרים אחרונים, וזה היה תחושה כאילו שפתאום אתה מצליח להגביר ולהוסיף, אתה כאילו הגוף מרוקן, אבל איכשהו משהו מצליח להתחבר ולהתחבר, ואתה איכשהו מצליח פשוט לברוח מהם בסוף, שאחרי שכל הדרך הם הובילו עלינו, זה היה תחושה מטורפת לעלות לגמר. הגמר מבחינתי היה הרבה פחות מרגש. החצי גמר היה, וואו, בפאר, התחושה הכי הכי מדהימה של להתחרות בזירה, בבמה הכי גדולה, ובאמת להצליח להגיע לגמר, זה היה הרגשה מטורפת.
שמע ככה. ים, מה איתך?
בתחילת השנה, באמת באולימפיק קואליפיקיישן הראשון שלנו, של סקייטבורד, הייתה לנו אליפות עולם בדובאי, ולי תמיד היה חלום שכשאני אוכל וכשאני אגיע למקום הזה, אני אקח באמת את כל המשפחה שלי לתחרות שלי, אטיס אותם לראות אותי מתחרה, וטסתי את ההורים שלי ואת החיות שלי באמת לתחרות הזאת, והגעתי לרבע גמר. זה היה מאוד מאוד מרגש. אני ממש, לדעתי זאת התחרות שאני הכי הכי זוכר מכולם, גרפית. וההישג השני הוא בספטמבר, יצאו לי הנעליים הראשונות שלי, מה שדיברנו עליו מקודם, שזה חלום הכי הכי גדול שהיה לי בחיים אולי.
באמת דיברנו על זה עוד לפני הרעיון, אז רק אגיד שאתה הצבת קולקציית נעליים משלך למותג שממש נחשב, במיוחד בקרב אופנה של סטריט, נכון? שאתה בדיוק גם מתכתב עם סקייטבורד.
כן, למיטב ידיעתי, לפי מה שאמרו לי, אני הספורטאי הראשון הישראלי לעשות דבר כזה, וזה היה,
כבוד.
זה היה מעמד מאוד מאוד מרגש, היה אירוע מאוד גדול.
מדהים, מדהים.
אני אתן לכם הזדמנות רגע לשאול שאלה אחד את השני. אז אחיה, מה היית רוצה לשאול את ים נגיד?
שהוא ישתף בחוויה שלו, כי הרבה אנשים מסתכלים על הספורט אותה, ויראו את הפודקאסט הזה, וישמעו ויגיד, וואו, איזה מדהים, ותחרויות וזה, ודווקא אני חושב שמאוד כדאי, כאילו הייתי שמח אם הוא היה משתף טיפה בחוויה שלו, של היום-יום, כי אנשים לא, אתה יודע, זה נשמע מאוד יפה. הוא היה בדובאי, ותחרות בזה, ברומא, ובסן דיאגו, וטיפה לשתף בקושי של היום-יום, של הסיזיפיות, של האימונים, של המחנות אימונים. אני חושב שזה חשוב שאנשים טיפה יתחברו רגע למה שקורה טיפה מאחורי כל הזוהר הזה שנראה מגניב, של תחרויות ודברים כאלה בחו"ל.
כשאנשים באמת מדברים איתי על הנושא הזה ונכנסים יותר עמוק, זה שם אותי במקום שאני באמת חושב על כל מה שעברתי, וכדי להגיע למקום שאני נמצא בו. אני יכול להתחיל ולהגיד ש לעבור לארץ אחרת בשביל מטרה אחת, ולשים באמת את כל מה שיש לך בצד בשביל מטרה אחת מסוימת, זה אחת ההחלטות הכי הכי קשות והכי קלות שעשיתי באותו זמן. כל בוקר להוציא את עצמך מהמיטה וללכת ולהתאמן, אם זה חדר כושר או לנסוע שעתיים באוטו כדי להגיע לסקייט פארק מסוים, כי אתה יודע שיש שם אלמנט אחד בתוך הפארק שיהיה בתחרות במקום שאתה נוסע אליו וכדי שאתה תוכל להתאמן עליו, או לנסוע מסביב לעולם כדי להגיע לאיזשהו מקום. הייתה לנו לפני משהו כמו 3 או 4 חודשים תחרות בארגנטינה. אין לי מילים לתאר מה עברתי כדי להגיע לשם. זה היה פשוט מסע שאני לא אשכח בחיים שלי. ובנוסף לכל זה, הקושי הפיזי והמנטלי, זה כמו שאחיה אמר, זה דברים שלא לא רואים מעבר למסך. אנשים, יש את הציור הזה שרואים את הפודיום, 3 אנשים על הפודיום, ומאחורי הפודיום יש מדרגות. אם אתם יודעים על מה אני מדבר. אנשים לא יודעים, אני לא חושב שאנשים יכולים לתאר לעצמם, אנשים שלא עושים ספורט או לא עושים ספורט תחרותי, מה ספורטאים אולימפיים או ספורטאים תחרותיים עוברים כדי להגיע למקום שהם נמצאים בו. זה קושי פיזי מטורף לגמרי, זה קושי מנטלי שאין להסביר. אני חושב, אני באמת מאמין שלהיות אתלט ברמה אולימפית או ברמה של אליפויות עולם, זה המקצוע הכי קשה בעולם. בפער. ענק.
האמת ששומעים גם בקול וגם באיך שסיפרת את הסיפור, את הדרך ואת מה שאתה עובר. אני תכף לשאול את אחיה גם שאלה.
אמרת בתשובה האחרונה שלך שסיפרת על התחרות, על האולימפיאדה. שבחצי גמר היה לך את הקטע הזה שאתה לא יודע מאיפה זה בא, אבל הכוח הגיע והצלחתם לעבור אותם. הייתי רוצה שתספר עוד קצת על זה, כי אני מכיר את ההרגשה, ואני חושב שזה ההרגשה הכי טובה שיש, כשהגוף שלך מוכיח לך שיש לו עוד מה להוציא ממנו.
זה אירוע שכאילו יש לי אותו מצולם כזה, ועשיתי לו עריכה כזאת קטנה, וכל פעם שאני מראה אותו לאנשים, ואני רק שומע את השדרנים, זה כולי מתמלא בחזרה באדרנלין מהתחרות. בחתירה המרחק הוא 2 קילומטר, כמו שאמרתי, ואתה מתחרה מסלול אחד עד השני, שש סירות במקביל, וכולם מתחילים הרי באותו קו, ומסיימים בפערים שונים אחד מהשני, ומה שמיוחד במודל שאנחנו חתרנו אז, שזה 2 חותרים ושני בנים, 2 בנות, ויש לנו עוד הגאית. עכשיו, בחתירה, אתה בעצם עם הפנים הפוך לתחרות, זאת אומרת, אתה מתקדם עם הגב קדימה, זאת אומרת, הגב שלך חוצה ראשון את הקו. ומה שקורה שבעצם אתה לאורך הדרך, הוא כביכול רואה את המתחרים שלך. או שההגאית שאיתנו, שעם הפנים, עם התחרות, היא תוך כדי התחרות גם מספרת מה קורה מסביב, וכאילו סוג של משדרת לך תוך כדי, וגם יודעת בעצם לדרבן אותך ולתת את הפקודות הנכונות. והתחושה היא שאתה כל הדרך איתם ראש בראש, והם מובילים עליך בחצי סירה, זה משהו כמו, לא יודע, משהו כמו 2-2.5 מטר אולי, ואתה כל גריפה, כל פעם שאתה מכניס את המשות למים, ודוחף עם הרגליים, ואתה כאילו סוחט הכל, ואתה כבר מרגיש את השרירים, כל השרירים כבר נתפסים, הכאב הוא כבר בתוך העצמות, זה אפילו לא כאב בשרירים, ואתה כאילו, כל מה שהמוח כאילו, או הגוף אומר לך כאילו, זהו, כאילו צריך לעצור, כאילו אין מה להוסיף יותר, כאילו, ואיפשהו בפן המנטלי שהוא נכנס פה, שאתה כאילו אומר, אני ישבתי גם ראשון בסירה, זאת אומרת שאני מכתיב את הקצב, ואני כאילו אומר אצלי, טוב, עוד 10 גריפות ואני נופל. ואתה כל הזמן מוצא את הכוח לדחוף עוד, ואתה פתאום חושב על דברים אחרים, ואז לאט לאט אתה שומע שהיא אומרת לך, מי שאיתנו הגאית מספרת שאנחנו מצליחים לסגור את הפער, ואנחנו עכשיו, אנחנו ממש ראש בראש באותו קו, ופתאום אנחנו מצליחים לעקוף אותם קצת, ואז אתה אומר, וואלה, זה עובד. איכשהו עוד קצת כוח ברגליים, ואיכשהו עוד, אתה יודע, וככה זה נבנה עד הסוף, והתחושה שאתה מסיים, פשוט הנפילת מתח הזאת, זה התחושה שדיברתי עליה, זה שאתה פרצת את הקו הזה, ואתה כאילו הרגשת שניצחת את הגוף.
איזה כיף שאתם גם מבינים אחד את השני, אני נגיד עדיין לא אבין את זה, כי אני לא מעולם הספורט, אבל מה, תשמע את זה מהצד. אני אשאל אתכם שאלה ככה לסיום, שאנחנו שואלים כל אורח או אורחת בפודקאסט שלנו, האם אתם מגדירים את עצמכם כאלופים?
שאלו אותי מה ההישג הכי מדהים בקריירה שלי, אז אני אומר שהייתי לפני תוקי אנו שיתוף פעולה עם תלמה, והייתי על קרונפלקס של אלופים, אז זו הנקודה שהייתי אלוף אולי. אבל אני לא, עוד פעם זה חוזר אחורה, אני בחיים לא הסתכלתי על עצמי כאלוף, ואני גם עדיין לא מסתכל עליי כאלוף, אני פשוט מסתכל על עצמי כבן אדם שמצליח לנצח את הגוף שלו, ומבחינתי זה הדבר המדהים.
אני אף פעם לא הגדרתי את עצמי כאלוף, אבל כן, ברור, במהלך הקריירה שלי עברתי המון דברים. במהלך הקריירה הקצרה שלי, יש להגיד, עברתי כבר המון דברים, ואני כן חושב שאני מאוד גאה בעצמי על מה שעברתי.
יש
אבל... תודה. אני עדיין רק בהתחלה, ואני מצפה מעצמי לעוד המון המון דברים בהמשך, ואולי יום יבוא ואני אקרא לעצמי אלוף, מי יודע.
אנחנו כבר מגדירים את השחק הזה, וגם אותך אחיה.
מעריך את זה מאוד.
אגיד לכם, קודם כל, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט, ואני חושב שאתם מעבירים אתכם, אם להתכוון ובלי להתכוון, המון המון מסרים חשובים, שאחד מהם הוא בעצם, גם כשקורה לכם משהו אישי שהוא לא קשור לספורט, אתם יודעים לנתב אותו למקום נורא חיובי ואופטימי ומעצים, ולאחד באיזשהו משהו שאני חושב שמעביר אופטימיות ותקווה לכולם בכל פרמטר, וההישגים שלכם בתוך כל הדבר הזה, זה בכלל עוד יותר נותן דרייב ומוטיבציה לכל אחד, בין אם הוא רוצה לעסוק בספורט ובין אם הוא רוצה לעסוק בכל דבר אחר. אתם באמת השראה בכל תחום שהוא, ואני גם לוקח מהפודקאסט הזה המון המון הלאה, בלי ציניות, אמיתי לגמרי, ואומנם אתם רחוקים פיזית, אבל אני מרגיש אתכם ככה קרוב, אני מקווה גם לראות אתכם פה איתנו בישראל. אז אני אגיד לכם שוב, תודה רבה, ובהצלחה בתחרויות הבאות, באולימפיאדה כמובן, ואני מזמין את הצופים או המאזינים שלנו להמשיך לצפות ולהזין בפודקאסט שלנו, פודקאסט של אלופים ואלופות, בכל שירותי הסטרימינג, ובאתר פרוגי כמובן. תודה רבה, אחיה וים.
תודה רבה.
תודה רבה.
פודקאסט של אלופים ואלופות, בשיתוף תלמה.